טוב, שלום וברכה. אנחנו נדבר היום על מידת ההרמוניה, איזון. אתם ודאי שמתם לב שאצל ציבור הדתי כל תחום שלא ניקח הוא פחות טוב מאשר אצל חילונים. לא משנה מה, מה שתיקחו. זה יכול להיות ספורט, ספורטים דתיים פחות טובים מחילונים. מוזיקה, ספרות, תיאטרון, עיתונים, רדיו, טלוויזיה. כל תחום כמעט שלא תיקחו אתם בהשוואה לרמה המקצועית בתחומים אחרים, אתם תראו שאצל דתיים פחות. למה? זה גם סגנון החיים, הוא נראה כמו הרבה פחות מאשר אצל חילונים. הם, יש כל מיני נוסעים לחוץ לארץ והולכים לכל מיני יש מופעים מיוחדים ויש כל מיני כאלה טיולים של אוכל ותוכניות על מאסטר שף וכל מיני כאלה דברים שהם נוצצים יש טיולי אקסטרים, ודתיים לא כל כך, אין כל כך אקסטרים. אין אתר קפיצה בנג'י לדתיים בלבד. וכאילו חיים קצת אפורים לעומת חילונים. למה זה כך? אני חושב שבפשטות אנחנו מבינים שבעולם הרגיל, בעולם שבו אין ערכים של תורה ושל מצוות, יש יכולת של אדם להתמסר למה שהוא עושה באופן טוטלי. וכשאתה מתמסר למשהו באופן טוטלי, אז הישגים הרבה יותר גבוהים. בשבילי פעם ראשונה כשאני הבנתי את הרעיון הזה, זה הייתה הפתעה מאוד גדולה. אני בתור נער זכרתי שהייתה אלופת עולם בספורט שקראו לה נדיה קומונצ'י. היא הייתה ספורטאית רומניה שהייתה הרבה שנים זוכה הייתה אלופת עולם באיזשהו התעמלות או משהו שם, משהו בהתעמלות קרקע, משהו כזה, לא זוכר כבר, כן? וכשקצת גדלתי, פתאום קראתי על הספורטאית הזאת, פתאום הבנתי שהיא הייתה כל החיים שהייתה מגיעה להישגים הללו, עשו לה זריקות הורמונליות כדי שהיא לא תתפתח והעצמות שלה היו מספיק גמישות ורגישות, ככה שהיא תוכל להיות ספורטאית אלופת עולם הרבה הרבה שנים, ככה שהיא הייתה כבר אישה בת 30, אבל גוף שלה היה לה כמו בת 12, אני לא יודע בדיוק מה הם עשו שם, אבל היא הייתה מאוד מאוד גמישה, ככה שהיא תוכל להיות אלופת עולם בהתעמלות. כשקראתי את הדברים האלה, פתאום הבנתי שבשבילי זה כמו סמל של כל תרבות הגויית שקיימת. שבשביל הישג מוכנים להתמסר לחלוטין, לתת את הכל בשביל זה. זה יכול להיות שחקן כדורגל או זמרת או שחקנית בתיאטרון, קולנוע. כל תחום, כל דבר. אנשים פשוט נותנים את כל החיים שלהם עד הסוף ואז הם מגיעים להישגים מאוד, מאוד גבוהים. כך היה פתגם, אחד הפתגמים ביוון העתיקה, שהיו אומרים, אומנות, סליחה, גם אומנות דורשת קורבנות. מה הם התכוונו להגיד גם? למה גם? מה עוד? אלים. אלים דורשים קורבנות, כן? אז הם אומרים, גם אומנות דורשת קורבנות. מה זאת אומרת קורבנות? אני לא מדבר עכשיו על כל מיני דברים מוזרים מי יודע מה. כמעט כל תחום שלא תיקחו, משהו שדורש קורבנות, שזה היה נגיד תחום כמו משחקים אולימפיים. למה זה נקרא אולימפיים? אולימפיים כי היו באולימפוס, בהר אולימפוס, היו שם אלים. והמשחקים הללו היו נועדו כמו עבודת אלים, שאתה עכשיו נותן את המשתחווה לאל, נותן לו קורבן, אתה ככה נותן לו את המשחקים שלך, שאתה מתדמה לאל, אתה הופך להיות. אותו דבר גם תיאטרון, מוזיקה, הכל התחיל כסוג של עבודה זרה. היו תהלוכות לאל דיוניסיוס, והיו מביאים להם שם מעין הצגות, מעין שירים וכל זה, כשהתפתח מאוד מאוד מאוד, אז זה דבר שהוא דורש קורבנות. למרות שספורט זה דבר שהוא מאוד מאוד מזיק לבריאות של האדם. אני יודע שאנחנו רגילים לחשוב אחרת, אבל דעו לכם שספורט זה דבר מאוד מזיק לבריאות. התעמלות זה דבר טוב לבריאות, זה דבר חיובי, אבל ספורט זה מזיק. ולכן אני פעם רציתי לעשות ביטוח חיים, התקשרתי לחברת ביטוח, עשו לי זה, נתנו מחיר כזה וכזה, אחר כך שאלו אותי, אתה עוסק בספורט? אמרתי, קצת, כן, כאילו, אבל מה זאת אומרת? כמה שעות ביום אתה מתאמן? אמרתי, לא, אני לא מתאמן שעות. אז אמרו לי, אמרתי, ואם כן, אז מה? אז מחיר כפול. אמרתי, לא, אם זה סתם ספורט, נגיד ריצה, אדם סתם רץ. כן, מחיר כפול, לא משנה. זה לא דבר נורמלי, טבעי לגוף. שאדם משחק סתם, נגיד, משחק טניס. עמוד שדרה לא בנוי כדי שאתה כל פעם תעשה ממצבים אקסטרימליים, תוציא את הכדור. שאתה תרוץ, שאתה תקפוץ. אנחנו לא בנויים לזה. התעמלות זה טוב, אבל כדורסל, כדורגל, ריצה, אנחנו לא בנויים, זה לא טוב לגוף שהאדם רץ הרבה שעות כל יום. קצת, כן, יש גבול, אבל הרבה, לא. אבל אם אתה רוצה להיות עם מדליה, אם אתה רוצה להיות אלוף, אז אנשים מקריבים את הבריאות שלהם בשביל זה. אני לא מדבר עכשיו על מתגרפים, או על מרוצי מכוניות, או על משהו שהם מסכנים חיים ממש, מתנהגים כמו גלדיאטורים שם, מלחמות ברומא העתיקה, שהורגים אחד את השני, ושבאים ממש, נוק-אוט, הורגים אחד את השני במכות. זה סוג של ספורט. יש הרבה מקרים שקרה שאדם קיבל מכה בתחרות ספורט ומת רק ממכה. אני לא מדבר עכשיו על זה. אני מדבר על הדברים רגילים. כשחיים בנויים על כך שאתה צריך להגיע למקסימום, לקחת מהחיים מקסימום, להגיע לשיא שלך, להוציא הכי, 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 מה שהכי הרבה כוחות שתמיים לך, הכי, 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 אז אדם הוא נמצא במצב של עבודה זרה. הישגים גבוהים יהיו, ודאי, אין ספק. אבל זה סוג של עבודה זרה. ברגע שזה מזיק לחיים, זה לא טוב. ברגע שזה בא על חשבון משפחה, על חשבון זוגיות, על חשבון התפתחות הרמונית של האדם, זה מאוד לא טוב. לכן אנחנו מדברים על מידות. מה פירוש של מושג מידות? מידות זה שהכל במידה. לא להגזים, לא יותר מדי. זאת אומרת, אנחנו כביכול בכוונה בוחרים בספורט אפור, לא אומנות אפורה, ספרות אפורה, שהיא לא הכי טובה בעולם, שלא הכי גבוה, כי אנחנו רוצים להגיע לאיזון של כל הכוחות. וכשאין איזון, זה דברים יכולים להיות מפלצתיים ממש. אני אתן לכם דוגמה. לפני בערך 57 שנה, כן, בדיוק, לפני 57 שנה יצא ספר שכתב אותו בן אדם בשם רוברט יונג. הוא היה אחד מהמדענים שהשתתף בתוכנית מנהטן. מנהטן זה התוכנית שיצרו שלוש פצצות אטום הראשונות בעולם. בניהולו של רוברט אופנהיימר, שהוא היה עומד בראש תוכנית מנהטן. קבוצה, כן, הוא היה יהודי. לא, הספר יצא לפני 57, אבל פרויקט היה לפני 75 שנה, נכון? בסוף מלחמת העולם השנייה. כן, כשבעצם הסתיימה, הם התחילו את הפרויקט הזה, הם התחילו הרבה לפני, אבל כבר סיימו את הפרויקט בסוף מלחמת העולם השנייה. והם, מתוך שלושת הפצצות אטום הראשונים שעשו, אחת עשו ניסוי, ושתיים זרקו לאחת להירושימה, והשני לנגוסאקי. כן, זה ככה הסתיימה בעצם המלחמה. עכשיו, כשהם הצליחו פעם ראשונה בהיסטוריה לעשות פצצת אטום, אז התעוררה שם שאלה שהבהילה את כולם. הם אמרו, איך הרי פצצה עובדת? אנחנו מתחילים, יש דבר כזה נקרא תגובת שרשרת. זה תהליך גרעיני בתוך אטום שהוא הולך ומפרק את מבנה האטומי, וכשהוא מתפרק יוצר מין תגובה, וכשאטום מתפרק יוצרת, משתחררת אנרגיה מאוד מאוד גדולה, ואנרגיה הזאת יכולה, אם זה מספיק כמות גדולה של אטום, יכולה להרוס, לעשות מה שאתם מכירים, כן, קצת אטום. החומר שיכול להתחיל להתפרק, שאפשר להתפרק בו את האטומים, כל חומר בעולם הוא לא יכול להתפרק, הוא מאוד מאוד חזק, כמעט בלתי אפשרי ליצור אצלו תגובת שרשרת. אבל ישנם חומרים שנקראים חומרים רדיואקטיביים, כמו אורניום, סטורציום, רדיום, פלוטוניום. יש כמה קבוצה של חומרים ששם ניתן לעשות פירוק של אטום. בעיה היא רק שהם חששו ממנה, שאם תתחיל, זאת אומרת, אם התהליך הזה יתחיל, אז לא בטוח שהוא יעצור רק בכמות האורניום, אלא הוא יכול לעבור לכדור הארץ. הוא יכול לעבור לחומר רגיל. אם זה נגיד, יכול להיות מתכת, זכוכית, סתם אדמה, אבן, לא משנה. התגובת שרשרת לא תעצור באורניום ותתחיל בחומר רגיל. ואז מה יקרה? במקרה כזה, כדור הארץ יהפוך לשמש. מה זה שמש? הרי שמש זה פצצות אטום בלתי פוסקות של הליום ושל מימן, שמזה שמש עשוי, גז, מימן והליום, ששם אין ספור של פצצות מימן בלי הפסקה, וזה השמש. אז כדור הארץ יכול להיות עוד יותר גדול מהשמש. שם של הספר באנגלית, כך הוא נקרא, הוא תורגם לעברית. השם באנגלית נקרא Brighter than thousand suns. בהיר יותר מאלף שמשות. זאת אומרת, אם כדור הארץ יהפוך לשמש, אז הוא יהיה יותר בהיר מאלף שמשות. ובעברית תורגם את הספר הזה לעברית, הוא נקרא שבעתיים כאור הבוקר. אז רוברט יונג מספר מההתלבטות הזאת, שאם אנחנו נעשה פעם ראשונה בהיסטוריה ניסוי פצצה גרעינית, אז כדור הארץ יכול כולו להתפוצץ. ואז הוא אמר, אנחנו היינו בדילמה קשה מאוד. האם אנחנו מסוגלים להעיז, לסכן ככה כל מין האנושי, להיות אלה שבעצם גמרו את כל ההיסטוריה של כל כדור הארץ, להשמיד את העולם? מאוד מאוד התלבטנו, כותב בדילמה הזאת. והחלטנו לפנות לקבוצה של המדענים, שם היו שלושה מדענים הכי בכירים, הכי גדולים, שהם יכריעו בדבר. הם ישבו שבועות, ימים ולילות, ואחרי שבועות הם הגיעו למסקנה שכמעט אין סיכוי שזה יקרה. ואמרנו, אנחנו לא יכולים לסמוך על זה. אנחנו נפנה למישהו אחר. ואז הם פנו למדען אחר בשם בראון, היה מישהו כזה, אני לא מכיר אותו, אבל אז הם אמרו שהוא היה מתמטיקאי הכי הכי כזה, והוא ישב והוא בדק והוא זה, והוא מתאר איזה, איך הבראון הזה עכשיו מספר, איך הוא הרגיש על כתפיו אחריות מאין סוף, כתוב את זה בצורה כזאת ספרותית מאוד, ואתה ממש מזדהה עם הפחד שלו, עם החששות שלו, וכמה שזה דבר היה חשוב ונורא והיום, והוא חשב על זה וזה וזה, והוא הגיע למסקנה שכמעט אין סיכוי שזה יכול לקרות. ואז הם אמרו, אין לנו ברירה אלא לנסות. אז אמרו, אבל יש בכל אופן סיכוי פרומיל קטן, זה שהכל, נכון, אבל פרוגרס אי אפשר לעצור. וממשפט המטופש הזה, שפרוגרס אי אפשר לעצור, כמו שאיומים, כן, the show must go on, ההצגה חייבת להימשך, ככה אצלם יש איזה מנטרה, איזושהי אמונה, שאומרת שפרוגרס אי אפשר לעצור, אתה למען הפרוגרס חייב להקריב. כמו שאומנות דורשת קורבנות, גם מדע דורש קורבנות. ואיך אתה יכול עכשיו לעצור את הקדמה? בגלל חשש, אז חשש. אין מה לעשות. כן, נכון. דומה לגרמנים, נכון.
חששו שהגרמנים יקדימו. ואני מסכים.
לא, הסיפור הזה, מה שאני מספר, זה כבר אחרי הפירוק גרמניה. מנהטן היה אחרי שניצחו את גרמניה. מה? פצצות, נכון, ככה נגמרה מלחמה אחרי שגרמניה כבר...
אחרי
תשיעי במאי. מה? אתה לא מסכים?
מתי
לא. ניסוי היה... טוב, לא...
הראשונה,
נכון.
ואחר
כן, נכון. נכון, אמת, נכון. כן. אז אצלם זו הייתה המנטרה שלמענה הם, ברוך השם, צדקו. הפעם הם צדקו. אבל אתם מבינים, כשאין לך, אין לך מוסר אלוקי, כשאין לך משהו שהוא אמת, אבסולוטית, מעת השם, דבר שהוא בדוק וידוע ונכון, יציב, קיים, אלא זה הכל בנוי על מה שאתה חושב, אז אתה יכול לחשוב שהצגה חייבת להימשך. ולמען האומנות צריך להקריב, למען ספורט צריך להקריב, למען מדע צריך לקחת סיכונים. רק שנייה, רק שנייה, כן? וברגע שיש לך איזושהי אמונה שזאת עבודה זרה שכזאת, שאתה לא חי באיזון, שאתה לא חי על פי מידות השם, מידות של קדוש ברוך הוא, שאומר שחיים מעל הכל, ואי אפשר, ויש משהו, ואין משהו שהוא מעל האמון, מעל החיים האנושיים. אז אנחנו בסכנה.
כולם
יהודים. רובם. כן. אבל גם יהודים יכולים לעשות דברים רעים כשהם לא חיים על פי תורה. ולכן הדבר הזה הסתיים, הפעם הוא יצא, ברוך השם, בצורה טובה, כן? זאת אומרת, העולם לא נגמר. אבל כל השאלה כאן, האם אתה חי חיים עד הסוף? אם אתה מרגיש שאתה חי רק פעם אחת, זה הביטוי מאוד מאוד מפורסם, נכון? הרי חיים רק פעם אחת, נכון? ומה זה אומר? שצריכים לטעום מקסימום. לקחת מקסימום. להוציא מקסימום שאתה יכול מהחיים. ואז אתה מגיע עם זה עד הסוף. אז כשאתה חי ככה עד הסוף, אז העולם הוא בסכנה. ומה שיהדות אומרת, היא אומרת שמידות, יש מידות, צריך להיות משהו שאתה חי לאור האידאה אלוקית, עליונה, על עולמית, זה לא אתה מחליט בחיים הקטנים הפרטיים שלך, המושפעים מכל התוכניות מאסטר שף. אלא לא, אתה חי את נצח, חי את אלוקות. ואז ברור שהיה אסור לעשות דבר כזה. אנחנו כאן, מה שעושים, אנחנו לומדים מידות, איזון, הרמוניה, חיים בהרמוניה. כל השאלה, האם יש משהו שהוא מעל ההרמוניה? אולי מעל החיים, למשל לימוד תורה, מעשה חסד, צדקה, חוכמה אלוקית, כן? אולי זה יותר חשוב? אז את זה אנחנו נלמד ונראה את זה בפעם הבאה, בעזרת השם, בשיעור שיהיה אחר כך. כן, בבקשה.